תחילת למד א', אני צודק. נראה לי שכן. מה?
כן.
כן, מאשר.
כן?
מה אתה חושב, של למד או למד ב'? ראינו שיש כמה דברים שהם קשורים למדרגת האמונה שהיא עוזרת לנו לעבור מעל החלל הפנוי. התפילין, הבכורות, יציאת מצרים. עכשיו מדבר על יציאת מצרים, באמת... עכשיו מדבר על עניין הלידה. אנחנו בדיוק מתחילים עכשיו את הפרשיות. שמות ואי רבו בשלח. משפטים תרומת תצווה. אז פרשת שמות, הנושא של הלידה של משה רבינו, הוא עניין גדול. זה מאוד קשור לכל מה שהוא ידבר כאן. הוא מזכיר את זה בהמשך, בעוד כמה פסקאות. הוא אומר על זה, לא רק הלידה של משה רבינו, על זה שכתוב, זה מקליט עכשיו? איזה מישהו אמר, טוב נגיד, איזה מישהו אמר, למה לשמאל אין מספיק מצביעים עכשיו? דמוגרף. מה, מישהו ראה את זה אולי? למה לשמאל, מה?
אני לא יודע מה עולה.
למה לשמאל יש פחות מצביעים? אז הוא אומר, התשובה היא כי כשאנשים לא ילדים ילדים, אלא מגדלים כתבים וחתולים, כלבים וחתולים, זה מזל שלא אומר את האדם הדתי, אחד הדמוגרפים הידועים. אז הכלבים והחתולים לא הולכים לקלפי. לא. האמת, אני אומר, זה אני רציתי להציע להם שכל משפחה, כדי לתזן את המצב, תוסיף עוד ילד. ואם אלה, אז הנושא של הילדים יתפוס יותר מקום, אז צריך גם קצת להתייחס לחגים, ללוח השנה. מה? אני אומר, איך לחזק את השמאל הישראלי? קודם כל להוסיף עוד ילד לכל בית, שגם באמת נשמח בזה. יהיו עוד יהודים בעולם. יהודים יקרים, יהודים טובים, בעזרת השם. עכשיו, אני כבר מולדים ילדים, צריך לתת לילדים איזה תוכן. צריך לתת להם איזה ערכים. אי אפשר, סתם, נשימה. צריך לתת עוד תחושה שהוא מפריע למתפתח בתחומים אחרים. לתת קצת יותר לרכז את תשומת לב מהילדים. וזה צריך יותר להתחבר ללוח השנה, לחגים, קצת תוכן יהודי, ערכים. וכולנו נרוויח בעזרת השם. נוסיף בריאות. טוב. אז למה נזכרתי בזה? כי כתוב, בבני ישראל פרעו וישרצו והרבו ויעצמו. אז לכן נזכרתי בהערה שלו. שזה מאוד חשוב לפרוט ולרבות ולהתעצם מאוד מאוד. אז מתברר שזה לא, לפי רב נחמן, לפי רבי נתן פה, זה לא רק הסיפור של זה שעם ישראל גדל. הנושא הלידה ונושא הגאולה הם ממש אחד הינוח. לידת הילדים. ובפסגת הזה זה לידת משה. זה גוף העניין הגאולה. שיצאו מהיריון ארוך כזה, שזה הבחינה של ישראל בגלות, שהם כמו עובר בבטן אמו, ללידה. אז שם הוא דורש על הפסוק, אומר את זה עכשיו בגלל הפרשה, והיא כי ירוע מילדות, או ותראינה מילדות את האלוקים?
כן, תראינה מילדות האלוקים ולא עשו כאשר דברים
עליו. והיא כי ירוע מילדות את האלוקים, ויש להם בתים? אז הוא אומר, יראו איתם את האלוקים, והוסיפו... יראו את האלוקים והוסיפו לידות. והיה סלעים בתים, הוא אומר, מה זה בתים? כמו... בתים של תפילין. תפילין של יש, זה תפילין של ראש, שזה המוחין החדשים שהם מתחדשים כל בוקר. שזה גם בחינה כזאת. כן, והי... נכון, לפני כן כתוב, ותראינה. ותראינה ולא עשו. אחר כך כתוב, והי כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. כן. כי באמת הכל אחד, למד א', כי הולדת נפש מישראל ממש, ולבטל הקשרי הולדה ממש, הוא ממש בחינת יציאת מצרים, שבחינת הולדה כנל. אחר שביטל השם יתברך בחינת הקשרי הולדה, על ידי הריגת בחורי מצרים. שזהו בחינת ואי כי יקשה פרעה לשלחנו, והירוג השם כל בחור בארץ מצרים וכו' לכנל. כי בשעת יציאת מצרים, שהוא בחינת הולדה, אני התגלה אמונה הקדושה, מבחינת אמונת חידוש העולם, שזה העיקר שנתגלה אז, על ידי כל האותות והמופתים נוראים מאוד שעשה השם ברך עמנו אז. אבל כן, כן, אז מיציאת מצרים זה בחינת הולדה, ופרעה, יקשה פרעה זה הכישוי של ההולדה, כן, כמו מקשה לילד. והרגעת הבכורות, זה פתיחת הרחם. ביטול הקישוי. ואז מתגלית ההולדה. כשאז מתגלה אמונה הקדושה, מבחינת אמונת חידוש העולם, שזה גם לידע, כן? שזה העיקר שנתגלה אז על ידי האותות והמופתים נוראים מאוד שעשה שנתברך עמנו אז. ועל כן פרעה מלך מצרים שנקטו מאדום המלאק, שם הכפירות של חלל הפנוי, רצו להקיב את ישראל בגלות, שזהו בחינת קישוי הולדה, בחינת ואי כי יקשה פרעה כנל, ועיקר התגרותם היה על גודל התגלות האמונה שגילה משה אז, שהיא אמונת חידוש העולם כנל. על כן עיקר השם כל בחוריהם, שנמשכים מבחינת בחור דסיטרא אחרא, שם הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי כנל. אז מה שאולי עוד נוסף פה זה שהתיקון לכפירות, התיקון לאותו הסתרה שבא מהחלל הפנוי, זה בעצם הלידה. מהלידה יש מפגש עם ההתחלה, עם הראשית. שמי שזכה להיות בחוויה הזאת של להיות שותף בלידה, במיוחד בלידה ראשונה, אז יש תחושה של שהכל כמו מתחדש, כמו העולם נברא מחדש. יש תחושה של חידוש מעשה בראשית. זה הלידה. וכשנמצאים בנקודה של הלידה, זה באמת הנקודה שהעולם נפגש עם השור, עם המקור שלו. כלומר, המצב של האסתר זה שכאילו העולם עומד בפני עצמו. וזה גם שהחלל הפנוי, זה שכאילו יהיה מקום לעולם. זה שקדוש ברוך הוא קצת מסלק אורו כדי שיהיה מקום לעולם, יהיה מקום לעולם. כאילו העולם הוא בפני עצמו ולא קשור. אז ההפך מזה, זה המצב של הלידה, שאתה נמצא בנקודת המפגש, בנקודת ההיווצרות של הדברים. ולכן הרבה פעמים, גם בלידה כפשוטו, גם בלידות אחרות, יש יותר אפשרות להיפגש בצורה פשוטה וישירה עם הקדוש ברוך הוא, עם האמונה. אפילו במידה מסוימת כל בוקר זה ככה, כן. לכן יש תפילת שחרית ותפילין, כמו שמדובר פה ב... מה?
כאילו ההתחדשות כל פעם מחדש, ההולדה?
כן, ההולדה זה בדיוק, זה הנקודה של ההתחדשות. הנקודה של ההתחדשות היא התיקון למקום הזה. אני אומר, זה עוד נראה גם במשפטים בהמשך, שבעניין הזה רב נחמן מוקף אותה מ... אולי להזין מה שאמרנו מקודם, מוקף אותה מימין. כי כאילו, כל אלה שנשאו את דגל הכפירה, הם היו כאילו המתחדשים. הם היו כאלה אלה שהם הולכים לרעיונות חדשים ודברים חדשים. ובשביל רב נחמן הם זקנים. זקנה דסיטרא אחרא אולי. הם כאילו, מבחינתם העולם הוא כמנהגו נוהג, אין כל חדש תחת השמש, במובן העמוק, הם בסוג של זקנה. ודווקא העמדה שלנו, זה עמדה של התחדשות, עמדה של אדם שהוא אף פעם לא מזדקן. קצת דומה, אבל יש פעם שמעתי שדבר כזה שהחפץ חיים, זה כנראה נמצא בספרים, בספרי תולדותיו. שמתחלה הוא קצת היה נגד החסידות, לא, נגד, הוא לא עושה מלחמות, אבל מסויג. ואז הוא ראה איך שהם עומדים נגד ההשכלה והכפירה בעזות כזאת. כלומר, ראה שבחסידות יש משהו שהם לא רק שומרים, שורדים, כאילו, משהו אולי קרה בעולם היהודי בכלל. אז זה כמובן מלחמה לא פשוטה, שאתה רק שומר ויש מישהו שהוא מתקיף ומתלהב וזה. אלא הם באו באיזה התלהבות, אז הוא די קדושה, כמו ש... משהו צעיר כזה, אפשר להגיד, נראה באיזה איזה חיוניות. אז אמר, טוב, אז יש באיזה ברכה. מה, מה אומר אדמור מפי הסצנה?
אני חושב שאומר שנגד של הדור הזה, של כל שמחזיק עם עצמו, ולא לא רוצה לשמור למחנכים שלו, אז הוא רוצה להפוך, אז הוא אומר, זה אחד מהפרקים, אנחנו תמידים, זה איך להפוך לצד אמיתית, של להתלהב ולא, ולהשתמש בכוח של דמיון, ולהשתמש בכל הכוח של האדם.
כלומר, זה התיקון לדור שלא רוצה לשמוע על המחנכים, זה ליצור אצלו התחדשות פנימית. זה, זה מה שאתה מתכוון. כן. זאת אומרת, להיות בעמדה של רעננות. בעיקר התגרותם, היה על גודל התגלות האמונה שגילה משה אז שהוא אמונת חידוש העולם כנן. על כן נקרא השם כל בכורי שנמשכים מבחינת בכור דיסית רח, השם הכפירות הנמשכים מבחינת פנוי כנן. אתם יודעים ש... א', אפשר לדרוש, אבל גם אפשר לקרוא את הדברים לפשוטה, למרות שפרעו ועמו הם לא היו כופרים, כן, הם לא היו בשקפת עולם מפורשת של כפירה, הם היו עובדי אלילים, כן. אבל בעצם זה, זה מבחינה בסיסית זה אותו סוג של כפירה. כי גם אצל עובדי אלילים יש במידה רבה את הבחינה של עולם כמנהגו נוהג. אז פעם ונזכרנו, תיארנו את התיאור הזה, זה גם קשור לפרשה. שרב צודה היה אומר שאצל עובדי אלילים המפגש עם האלוקות היה דרך רשמים שבאים מן ההווה. דרך התפעלות מכוחות הטבע, מתעני הטבע, דרך... זה נטייה בסיסית שיש באדם להאמין, כן, אז הם ראו את כל התופעות שיש, את כל הדברים שיש בעולם, ומזה נולדו כל מיני, אומר, רגשי דת, כל מיני תחושות ככה, אפילו כמאיות כזאת, של יחס לאלוקים, ונוצרו כל מיני סדרי פולחן. אומר, בא משה רבנו, הביא רעיון חדש לעולם. עתיד. שזה כמה שמו, מה אומר עליהם? קודם כל אמר לבני ישראל, יהיה אשר יהיה. אחר כך בפסוק, יש לך אני עליכם. כאילו, ילצאת מהמעגליות. יש עתיד. עכשיו, זה קשור לכאורה. זה שאתה אומר שיש התחלה, שהעולם כולו הוא כאילו לא משהו קבוע, חוקיות כזאת, קבועה, חוזרת על עצמה, מעגלית, וזהו, סגורה בתוך עצמה, אלו הוא בא מאיזשהו מקום, אז לכן גם יש אפשרות שהוא יפרוץ את המדרגה שהוא נמצא בה עכשיו למקומות חדשים. כן, אם המדרגה הבסיסית זה מדרגה של התהוות, אז יכולים להיות עוד ועוד הוויות. ופרעה הוא לא שם. במובן הזה, פרעה והכופרים הרשמיים הם, הם במקום מאוד דומה. למרות שיש לו יחס לאלוקים, אבל זה אלוקים כזה שהוא... זה כאילו הטבע כזה, לכן עובדי אלילים הגשימו, כן? מרגישים שיש איזו עוצמה, יש משהו גדול, גם מרגישים שזו עוצמה שמאוד נוגעת בתוך העולם, זה נקודת האמת שבהם. אבל זה מאוד סגור, זה מאוד מעגלי, זה מאוד... לכן אצלם המפגש עם, עם המושג האלוקות, הוא לא רומם אותם בכלל במידה רבה. לא, לא, זה שאלה היסטורית שאני לא צריך לשאול לך, כלומר, זה אפסוטונוביץ', אבל... לא ברור בכלל שבעולם האלילי האמונה הוסיפה להם משהו. אולי קצת ריסנה אותם, אבל יכול להיות שהיא... ההפך לפעמים. היא לא העלתה אותם מוסרית, היא לא... זה נשאר באותו מקום. זאת הייתה איזו תנועה של... של התקדמות. אז זה אותו... זה מנגד אמונת חידוש העולם. אין התחדשות. ואם אין התחדשות, אז לבחורים אין מקום. זה לא סתם עונש חיצוני, זה עונש ממש... אין להם קיום. על כן נקרא השם כל בכוריהם שנמשכים מבחינת בכור דיסית רח, השם הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי, כן, שיש להם יומרה להיות קודמים לישראל, כמו שהזכיר למעלה. וכן בשעת הולדה אמר שצריכים להוליד נפש מישראל, ופה רב נחמן אומר דבר מנחם שאני חושב ש... כן, זה כאילו אמירה שלו, בטח לא... וכל נפש מישראל הוא התגלות חדש ודעת חדש להכיר את מי שאמר והיה עולם. כי זה כלל. שאין הקדוש ברוך הוא עושה שתי פעמים דבר אחד. כמו שאמר רבינו זל, שאפילו נשמות המגולגלים, אין אותה הנשמה בעצמה באה בפעם שנייה כמו בראשונה. כי אין הקדוש ברוך הוא עושה שתי פעמים דבר אחד, ואין מתגלגל אותה הנשמה בעצמה כמו בראשונה. רק הנשמה זו עם רוח זה, או נפש זה עם רוח זה, כיוצא בזה. נמצא שעניין אחר ודבר חדש לגמרי כמבואר בדברי רבינו זל. אני חושב שזה איזשהו סוג של פרשנות, או הערה באלף, של רבי נחמן על דברי הארי. כי הארי אמר שהיום בדורות האלה יש מעט מאוד נשמות חדשות. הרוב נשמות מגולגלות. כאילו נשמות שכבר היו בעולם, ובאים להשלים איזה פעם שנייה, פעם שלישית. אין כל אלה מפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, אחד הפסוקים שהם מקור לרעיון הזה של הגלגול. פעם היינו אצל הרב יצחק גינזבורג עם אחי רב אליעזר, אז אמר של הרבה, בכל דור יש שלוש תכונות, נשמה חדשה, נשמה כללית ונשמה מאצילות. נשמה כללית זה שהוא כאילו כללות בני ישראל. נשמה מאצילות זה שהוא מתאים למדרגת צדיק של התניה ולא בינוני. כי אצילות זה עולם שכולו טוב, אין בו רע. כאילו ליבו חלל בקרבו. זה נשמה מאצילות. אני לא בטוח שאין לו עבודה, אבל זה עבודה באופן אחר. הוא כאילו עשוי להגיע למקום הזה. ונשמה חדשה זה מה שאנחנו מדברים. שהוא...
למי יש?
לרבה. לכל מי שהוא בחזקת רבה, זה בחבד, כאילו. זה העניין של נשיא הדור. נסיפרנו את זה, אז... מה? סיפרנו?
נסיפר את זה ונשיכים
מה זה? נשמה של
הצילות,
שמה?
שהתפעלות
פעם. כן, כן. כן, המשפט על הספרים. אך זה היה לא מזמן, ה' טבת, אני חושב. או ה' שבט. לא זוכר, צריך לבדוק. יום הבהיר. אז נשמה חדשה. אז כתוב שהרוב אין להם. אז יש הרגשה, כאילו אנחנו... שפה קצת זה, כאילו משומש. אז רבי נחמן אומר, זה לא נכון. גם אם אדם הוא לא ממש חדשה, אבל יש איזו הרכבה שהיא אף פעם לא הייתה. ממילא גם ההשגה שלו, את הקדוש ברוך הוא, זה השגה שלא הייתה מעולם. כל אדם לא היה כמו ולא יהיה. אז אפשר להגיד, זה על כל יום. הזכרנו פעם, כל יום שיש. למרות שזה אין יום שישי עכשיו, לא. יום שישי בחודש טבת, ואולי אפילו בתאריך הזה כבר היה, אבל זה לא היה בשנת תשנ"ג, כן? כלומר, השילוב של כל הזה, אם נגיד שבכל יום יש צירוף מסוים של הערה, ובכל שבוע ובכל שנה, אז השילוב של האור המיוחד הזה, יש רק ביום הזה. לא בימים שלפניו, לא בימים שאחריו. אז ככה, כל אדם זה דעת חדשה שלא הייתה מעולם. אני קצת מזכיר מה שהרב אומר באורות התורה, שכל אדם שלומד תורה, אפילו אם הוא לא מחדש בחידושים כפשוטו, זה חידוש. כי עצם זה שהוא מבין את התורה, המפגש של הנפש שלו עם התורה זה מפגש חדש שלא היה כמוהו. התורה התגלתה בעוד איזה השגה, בעוד איזושהי הבנה. אז פה זה נאמר זה כמעט אותו דבר על דעת השם. כן. נמצא. אני רק הייתי אומר שהערה כזאת של רב נחמן על הנשמות, מסתבר שזה לא רק לספר לנו מה קורה, אלא זה גם אולי עושה את מה שקורה, כן? הוא גם מהווה משהו, זה גוף העושה שכל הנשמות פתאום מקבלים איזה התחדשות. נמצא שבכל פעם שנולד נפש מישראל, נולד שכל חדש. כי עיקר החיות והנפש הוא השכל, שהוא הנשמה והחיות בבחינת נשמת שדי תבינם, כמו שכתב רבנו זל, היינו שלונד ונמשך נפש חדש בעולם, שהוא בחינת שכל חדש כדי לזכות, להכיר אותו התברך בידיעה והכרה חדשה. עיקר הנפש, ידיעת השם, השגת השם. כי בכל דור ודור נתגלה אלו אותו התברך בידיעה חדשה והכרה חדשה, כפי הבירורים של הנשמות שנדברים בכל דור ודור. כי בשביל זה השם נתברך מטריח את עצמו כביכול, לכל דור ודור לקיים ולהניג את עולמו מדור לדור. כדי לבקר הנשמות ביותר, נברר הנשמות ביותר מזוהמת הנחש, כדי שיכיר אותו בכל דור ודור בתוספת הכרה וידיעה חדשה, כפי תוספת הבירור שהתברר בכל דור ודור כנ"ל, שזהו בחינת זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. גם הפרשה שלנו. כאילו ההתגלות של השם היא גם בדורות. היא לא רק באופן כללי שמשותף לכל הזמן, שזה אולי זה שמי לעולם, אלא זה זכרי לדור ודור, שבכל דור מתגלה משהו אחר מגדולת השם. חלק מעבודת השם זה לא רק להכיר את השם באופן כללי, להכיר את השם כמו שמופיע בדור המסוים הזה. וזה בחינת לדור ודור נגיד גודליך. אתם יודעים שנשאל את עצמנו, אז איך נדע מהו שורש הנשמה של הדור? מה הנקודה המיוחדת של הדור כדי שנדע איך נכוון את דעתנו, כן? אנחנו צריך לעבוד את השם לא רק באופן כללי, אלא גם לפי איך שמתגלה לכל דור ודור. אז מסתבר שזה על ידי האופי של הדור מתגלה על ידי ראשי הדור. הנשמה המיוחדת של כל דור מתגלה על ידי הגדולים שבדור. כן. התכוונתי בתורה, אבל כן, יכול להיות שזה גם בחול.
כי יש אנשים שהם גם לא בקודש, לא כל כך בקודש, אז איך הנשמה שלהם מתגלה? אם הנשמה של כולם מתגלה את דברה עובדה, זה מעולה.
אמא?
אם הנשמה של כולם מתגלה את דברה עובדה, זה
מעולה. כן. כן. אנשי הקודש שבדור הם המראה, כאילו, הם המשקפים, הם הביטוי. של כל הדור. אני חושב שזה שואל עם מנהיגים של החול, הם גם. אז אמרתי, שלום ארגב, אבל אתה התכוונת למונהגים. על מי שאלת? יש את הדור ויש את הפה שלו. הפה שלו זה החכמים של הדור. אז אתה שאלת אם הכוונה גם לחכמים של החול. או ששאלת אם הכוונה גם על הדור של החול. על מה שאלת?
לא, כי אז כן. כי אני אומר, שיש גדולי תורה ענקים, ואני לא יודע כמה אנחנו נמצאים שם. אז אני אומר,
הם התמונה שלנו.
התמונה שני, שזה גם מרמז. מרמז
מה?
מראה גם אותנו.
כן. שזה מראה גם אותנו.
כן.
אותנו אנשי החול כאילו?
לא אנשי החול, אנשים שמצאים
אנשים מרגילים. כן, כן, כן. זה מה שאנחנו מנסים לומר. שגדולי התורה הם ה... הם מספרים את הסיפור כאילו של כולם, הם מביאים את הנשמה המיוחדת גם של כולם. עכשיו הזכרת אחד מגדולינו, באמת מהחשובים, אבל מסתבר שיש כמה צינורות. יש כמה צינורות, ודאי שהוא צינור להרבה אנשים, ועוד כמה שבועות אנחנו נדע את המספר המדויק. מה אתה אומר? כן, יש כמה מרות.
סוגים שונים. לפעמים אפשר להגיד שיש
מרות
שהן... כל
העולם
שקפת בהן.
אני חושב שכן.
לבחון דור לפי.
מה?
אפשר להגיד לבחון דור של הדור לפי פשוט החיפוש של הדור, מה הדור מחפש, למה הדור צמא. אבל אפשר לבחון אותו. אפשר כל מיני דרכים לבחון.
כן.
כי מרות הרבה פעמים שייכות לדורות קודמים, לא? מרות מסוג הזה.
שמשקפים איזה המשכיות?
משקפים משהו שהוא היה מאוד שייך בדורות.
אני אקח את זה, אתה כאילו, אני חושב מה שאתה בעצם שואל, שיכול להיות אדם גדול בתורה, שהוא במידה רבה משקף את הרצף, את ההמשכיות, ולאו דווקא את מה שמיוחד בדור הזה. אבל ברגע שהדור, מה?
הוא מראה טובה של לפני כמה דורות.
כן. אבל אפשר לומר, שוב, ודאי בדוגמה נניח של הרב עובדיה, שאם יש כך וכך, בואו נגיד שיש 11 מנדטים, לפי הסקרים.
זה פוליטיקה. האחרונים. זה נראה כאילו הופכים את זה למשהו, ממשהו תודה שלה.
אני מתנצל. אבל רק אני אשלים את זה. 11 מנדטים, לפי הסקרים, יש עוד 3 אצל עם שלם שרובם מעריצים גם את הרב עובדיה, ויש עוד 1 או 2 אצל הרב אמנון יצחק. אז יש בערך בין 14 ל-15 שהוא ממש בדמות בשבילם. כמה זה מנדט?
30,000.
30,000. תעשה כמה זה...
חסימה בכל מפלגה זה עוד 60.
מה?
אחוז חסימה הוא 60.
450,000 איש. בסדר? הנה עכשיו מהפוליטיקה עברנו בחזרה לעם ישראל. 450,000 הוא מבחינתם הדמות, אתה אומר זה אולי לא רק מי שמצביע, אולי גם אני.
יש שהדמות שלהם גם שלא מצביע.
נכון.
נכון.
זה מה שאני אומר.
לכן אתה אומר שלא יסתצא מהפוליטיקה. אז תגיד. מאות אלפים רבים. עכשיו, אם בדור הזה מאות אלפים רבים מתחיים, מקבלים השפעה עד כדי וכו', זה, אז זה אומר שזה לא רק מראה של הדורות הקודמים. זה מראה של הדור הזה. במובן הזה יש יחס בין הצדיק להמון. כי ההמון, ההמון הוא חי את ההווה. והוא אומר, הוא מחיה אותי. הוא לא אומר, הוא רק שהסבא שלי ייהנה. אני נהנה ממנו. כשאני מחפש קדושה, כשאני מחפש שייכות, כשאני מחפש רצף, כשאני מחפש משפחתיות, כשאני מחפש המשכיות, כשאני מחפש עתיד, אני מסתכל עליו. זה לא ככה? אז זה אומר שהוא מראה של הזה. צינור להרבה מאוד. לא, לא צינור יחיד. אפשר להגיד, יש עוד צינורות, יש עוד סגנונות של אנשים. האם אפשר, תראה, לחפש את מה, את הנשמה של הדור דרך החיפוש שלנו, אני מסכים שזה דבר עמוק. אז נראה לי כבר תפקיד של הגדולים, או לפחות מי שככה רוצה לעסוק בגאולת הדור. רק זה לא חידה גדולה, כי אפשר להגיד עלינו הרבה דברים על חיפושים כאלה. נגיד, אפשר להגיד שכל מה שהדור מחפש דווקא את החום, את המקום הברור, הקבוע, זה קצת קשור אולי למי שמבטא את הרצף, זה חיפוש של הדור, שיהיה משהו... אתה תרגיש את החוויה כמו שהיה אצל הבן איש חי, וכמו שהיה אצל החידה, כמו שהיה אצל רב אשה. אם שומעים אותו, זה כמו רב אשה. אתה מדלגים על הדורות. ואתה יכול להגיד, אתה מחפש מישהו שהוא... כן. משהו שמתרחש עכשיו, מתהווה עכשיו, אולי זה קצת בברסלב יותר, במדרש שלנו יותר, לא יודע. משהו חדש. כן. חפשים התחדשות. אני לא חשבתי על זה שאולי זה... מה?
הנשמה החדשה שניתנת בכל דור ודור, היא יכולה להתגלות בלבוש של רצף, ולבוש של מסורת ורצף ישנה בין דורית?
אני חושב שכן. כי בכל אופן זה מכניס איזו מנגינה מיוחדת. יש איזו מנגינה מיוחדת. זה לא רק. כמו שאמרנו, שגם אדם, כל אדם, למרות שהוא כאילו שחזור של הרבה דברים, אבל ההרכבה המיוחדת היא שלו. אז גם פה, נכון שזו הנקודה המרכזית, אבל זה כאילו איך הרצף הזה נמצא פה. במציאות שלנו, עם כל המורכבויות שלה, עם כל הזה. ואיך הוא עניין מענה של אנשים עם השאלות שמנסות בדור הזה. במובן הזה זה כן קשור להווה. אבל אנחנו נסכים. יש צינור כזה שיותר המינון הזה של המרכז של... הזכרנו דמות מהספרדים, לאזן, להזכיר מישהו מעולם האדמו"רים נגיד. אמרו שיש אדמו"רים. יש אדמו"רים שאתה אמר, נגיד, ברסלב, אני חושב שאתה שואל, אם שינה, אתה אומר, יש פה איזו התאבות, יש פה משהו, אמר מפר משלן, לא משהו ש... יש פה איזו חיוניות מיוחדת של עכשיו. יש כמובן גם רצף, אבל נגיד יש כאלה מאוד בולט, שאתה יושב לפניהם, אתה אומר, אם אני עושה, חוזר בזמן 100 שנה, לפני הסבא שלו, או הסבא שלי שישב לפני הסבא שלו, הסבא של הסבא שלי שישב לפני הסבא סבא שלו, אותו דבר כמעט. וזה מה שיפה גם, כן? נכון, יש צינורות כאלה, שכאילו... וזה העוצמה. כאילו הוא מחבר אותך בבת אחת לרצף של כמה דורות. אמרתי שהרב שב... שגם בבית המדרש שלנו במידה רבה, אחד מי שנתן את הביטוי, הרב שב תאי סבת, הוא אמר פעם שכשהוא היה מדבר עם הרב סעודה, הרב סעודה היה מחייך, ופניו היו מתמלאים קמטים. הוא אומר, וכל ההיסטוריה הישראלית הייתה נשקפת מפניו. עכשיו, הוא עושה תיאור ככה כמו ספרותי, אני חושב שהוא התכוון גם... הרב סבת, הוא אמר את זה לרב סעודה, כן. הרב סבת, הרב סבת, הוא אמר את זה לרב סעודה. שהייתה הרגשה שהרב סעודה מחבר אותנו לכל המשך הדורות. הוא מצד אחד היה מאוד מאוד צעיר, מאוד מאוד נגע לדיבם של האנשים, של התלמידים. אבל מצד שני הוא גם היה, גם כפשוטו היה זקן, אבל לא רק זקן, אלא מי שהביא את ה... הוא היה בדור שהיה עשה את המעבר מגלות לגאולה, היה ברצף עם אביו שעוד למד בישיבות בליטה, וכל ההמשכיות של מה שהיה אז, וכאילו נחרב במובנים רבים. אז היה, במידה רבה, זה מה שהיה בשבילנו הרב צבי יהודה. השפתם שלו עוד הייתה יידיש, למרות שעוד העברית מצוינת. שהרב היה נעזר בו לכתיבה מדויקת בעברית, עוד בשנים הראשונות. אז זה היה המון עניין של ההמשכיות. הסיפורים הגדולי ישראל, נשא את כל המסורת, גם אפילו בזיכרון, כן, התלמוד, והמדרשים, וה... כאילו, מה שאמר, כל ה... והכי פעם אמר על הרב רמר, שהרב רמר, כשהוא שואלים אותו, איך נראה פלוני, ספרתי, זה שמעתי כבר ממני, איך נראה, נגיד, הלל הזקן. הלל הזקן, רב צבי יהודה. אוהב את הבריאו, מקרבן לתורה, עלה מבבל ויסדה, מחדש, זה... כולו שכינה, כולו זה... עושה חסד עם גופו כשהולך להתרחץ, זאת אומרת, זה נכון גם אצלו, אתה יודע. טוב, אחר כך, אולי לא צריך לשאול מיד, אבל אחרי יומיים. איך הוא מדמיין את שמאי הזקן? מרב צבי יהודה כזה, עם תוקף של אמת, תוקף של גבורה, תוקף של עוז. וככה הכל יושע בן נון, כן, מלחיל ישראל את הארץ, אם מכניס את הנשמה לעניין ההתנחלות. טוב, השם נגענו שבכל דור יש את פני הדור. יש פירה בליקוטי מוהר"ן, תיקו אמונה, אני חושב תיקו ממשלה. שאיש ישראל צריך להיות לו ממשלה, וזה על ידי שיקשר עצמו בנשמות ישראל. ואיך הם מקשרים עצמו בנשמות ישראל? על ידי זה שמתקשר לראשי הדור. ראשי הדור הם ביטויים של כללות ישראל. אז זה מה שחשבתי שאתה שואל, אז אני אגיד את זה מצד עצמי, שגם ראשי הדור שהם מדברים, שהם בעולם החול, הם בשפה של חול, הם גם מבטאים משהו. זה חלקי, כי חסר שם את הקדושה, את התורה, אבל זה גם מבטא משהו, לפעמים אפילו את הנקודה המסוימת, זה מבטא יותר בהבלטה כזאת. בבחינה מסוימת, כן. ועל כן, מחולת שבא נפש חדש, שהוא בחינת שכל חדש וידיעה חדשה להכיר אותו יתברך, לגלות אמונתו יתברך יותר בעולם, מבחינת דור לדור ושבח מעשיך, אזי מתגרה בזה זוהמת עמלק, שהוא זוהמת נחש, ורוצה לעכב חס ושלום ההולדה, שמזה בא חס ושלום, מבחינת קישור ילדה. בעיקר קישור ילדה הוא על ידי זוהמת נחש, שהוא חטא אדם הראשון, שאז נגזר בעצב תלדי בנים. זה שכתב רבינו ז"ל, שמזמור לתודה מסוגל למקשה ללד לומר אותו בשבילה. כי מזמור לתודה מדבר מאמונה. כמו שכתוב שם, דעו כי השם הוא אלוקים. הוא מסיים ודור ודור אמונתו. כי עיקר האמונה נתחדשה ונתחזקה מדור לדור על ידי התחדשות הנשמות, שהם בחינת שכליים חדשים בהכרת אלוקותו יתברך. על כן על ידי זה מבטלים קישור ילדה. כי עיקר ביטול קישור ילדה הוא על ידי אמונה. ועל כן העיקר הוא תפילה. כמו שנוהגים כל ישראל להרבות בתפילה בשביל מקשה לילד. כי התפילה היא בחינת אמונה. על ידי זה נתבטל קישור ילדה שבא מעמלק. שהוא בחינת כפירות שרוצה למנוע חס ושלום הולדת נפש חדשה. על ידי זה יתגלה יותר אמונת חידוש העולם וכו' כנ"ל. כשהדברים מגיעים פה גם ל... הרי בדורות ההם אז היה אחוז הרבה יותר גדול של... גם פצירות בלידה לפעמים של היולדת, אבל גם של הילדים. לפעמים בלידה עצמה ולפעמים בשנים הסמוכות. כאילו, כנראה היה... לא סתם נושא. וזה קשור לכל האפשרות של ההולדה בכלל. וזהו בחינת קדושת בכורים. כי עיקר הוא הולדה ראשונה, שאז עיקר התחדשות, שאז מתגרה ביותר. אז כן צריכים לקדש הבכור לתנו לכהן וכו' לכנן, שעל ידי זה מכניעים בכור דשית רעך שבחינת עמלק, וזהו מלחמה להשם עמלק מדור דור. מדור דור דייקה, כי הוא מתגבר בכל דור דייקה. כאילו גם הוא מתחדש. נכון? מעט רבה, לפעמים ההפרעות מתחדשות בכל דור ודור באופן אחר, אז זה סימן שגם הדברים הטובים, החיוביים, מתחדשים בכל דור ודור. אז יש לנו עכשיו סימן שלישי. מחלתי להסתכל על פני הדור, גדולי ישראל, לדעת מה עניינו של הדור. סימן שני, מה שהזכרת זה מה מחפשים. סימן שלישי זה מה הבעיות. ההפרעות שיש בדור הם אותו בחינה שמנסה להפריע להוליד את מה שצריך להוליד. ויכול להיות שההפרעות הן כנגד מה שצריך להיוולד. טוב, הייתי אומר שמבחינת ההפרעות זה שני הדברים. זה גם לפעמים אתה תלמד שלפי היצר הרע של הדור, אז התיקון של הדור זה ההפך מזה. נגיד יש ריבוי פריצות, אז טהרה. יש ריבוי התפזרות, נגיד היום עם כל האינטרנט ודומיו, אז זה ריכוז, זה שלווה. אז זה בחינה אחת, שדווקא לנגד. כן, יש ריבוי שנאה, אז העניין של הדור זה אהבה. כיצא בזה. כאילו הפרוע הזה, כן, מנסה להפריע שיוולד מה שצריך להיוולד. אבל יכול להיות שבשלב נוסף, התיקון הוא דווקא מעין הקלקול, כן. אם יש ריבוי פירוד, אז סימן שיש איזה צורך של התגוונות. אם יש, מה עוד אמרנו, אם יש נגיד ריבוי של פיזור, אז גם, יש איזה רצון אולי גדול לאושר. אבל אושר באופן מתוקן. אבל אני חושב שזה שלב שני, כן, שלב ראשון זה היכולת כאילו לא לשקוע במקום הנמוך, שלב שני, זה כאילו לקחת למקום החיובי של זה. מה?
מה אם ברצות
במקום החיובי? זה יכול להיות רצון להשתמש בכוח הדמיון יותר. כוח הדמיון הרבה יותר נוכח. אז זה יכול להיות גם לעניינים חיוביים. אפילו בענייני העולם, יכול להיות באופן של קדושה. וגם ביחס לריבונו של עולם. זה נראה אצלו שהנפש המיוחדת של כל אחד וההשגה המיוחדת של כל אחד הן מאוד קשורות. הרי יש בהשגה משהו אוניברסלי, כל אחד יכול לשבת, ללמוד, לחשוב ולהשיג. יש גם משהו מאוד אישי. אז נקודת ההתחדשות קשורה דווקא לנפש המיוחדת. אני חושב שלדעתו גם ההתחדשות של ההשגה היא קשורה לזה. ההתחדשות של הנפש הזאת. לכן באמת בהקשר הזה זה דיבורים שהיינו גם בפעמים קודמות, שלכן כל יום הוא לא כמו היום הקודם. כי הרעיונות עצמם לכאורה הם קבועים. אבל המפגש של הנפש עם הרעיונות הוא זז כל יום. לכן כשמופיע הנפש לעולם, הוא מופיע כאילו... מופיע השגה חדשה, מבחינתו, בסדר, זה יצא לפועל, אבל זה כאילו הגרעין של ההשגה זה כבר... אני חושב שזה המשך של ההתחדשות ההיא. זה לא משהו אחר. זה המשך של ההתחדשות של עצם ההופעה של הנפש לעולם. אבל נוסיף ונאמר שההופעה של הנפש לעולם זה המקום של המפגש בין העולם הזה לעולם העליון. זה נקודת המפגש. ואדרבה, לפי כל מה שמבואר כאן, אז כדי להתחדש בכל חיינו, צריכים לחזור לנקודה הזאת. הרי מה, איך התחלנו מהקבצן העיוור? שמה הוא זוכר? הוא זוכר איך שהוא נולד. הוא נמצא במקום של הלידה. שם הוא נמצא. בחלק אפילו לפני. אז זה כאילו באמת, ההשגה אצלו עם המקום הזה. אצל... אני חושב שדווקא יש צד שההשגה בפועל, אז קורית, נגיד שנולד ילד, אז האבא מרגיש את זה, או האמא, כן? אני מרגישי קצת את ההשגה, הילד ירגיש את זה כשהוא יגדל. איפה היינו במשפטים פה? מה כן פרשת התפילין? ועל כן פרשיות התפילים מתחילים עם הולדה בבחינת קדש לי כל בכור, כי הולדה בבחינת התחדשות המוחין והחיות, כנ"ל שזו בבחינת תפילין לחדש מוחו וחיותו בכל יום, להתחיל בעבודת השם בכל יום מחדש וכל יום כנ"ל. נקרא עוד קצת, ואז אני רוצה לומר משהו באמת על הנושא הזה, לחזור לנושא של הפרו והרבו וישרצו. על כן עכשיו בסוף הגלות, שאז מתגבר בעל דבר ביותר. שבחינת זוהמת הנחש, בחינת קליפת המן המלא, שזו בחינת חבלי משיח, שהם בחינת חבלי דדלה ממש כנל, בחינת קישול לידה כנל. כי עכשיו החבלי לידה וקישול לידה כבדים הרבה יותר מאוד מקישוי מולדה של גאולת מצרים. מלחמת שעכשיו תהיה גאולה האחרונה. שגאולה שלמה שנחרי הגלות עוד. שעד יתבטא לגמרי זוהמת הנחש ממש וכל ישראל ישובו אל השם באמת לעולם. עד שנזכה לתחיית המתים, שאז יהיה חידוש העולם. ואז יתקיים בלה המוות לנצח וכו'. ואז נחיה חיים ארוכים, חיים נצחים ענן, שהם בחינת תפילין, בחינת עץ החיים כנן. ומחמת שרואה שקרוב לבוא כיתו בסופו, על כן מתגבר מאוד מאוד ביותר כנן. ועיקר התגברותו הוא שרוצה להפיל את ישראל חס ושלום, נדי זקנה ותשוט כוח חס ושלום. כאילו כבר חס ושלום נזכנו בגלות, זה זמן רב כל כך... כמה וכמה מאות שנים, עד שחז ושלום אפס תקווה חז ושלום. וכן הוא מפיל את כל אחד בפרטיות לבחינת זקנה כנן. כאילו כבר נזקן חז ושלום ממעשיו, עד שאי אפשר לו לשוב. שעיקר הגאולה תלויה בזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ולת מילת דעת טליה אלא בטיובתה. ועל זה אנו מתפעלים, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו, כמובן בספרים שאנחנו מתפעלים שלא ניפול לידי זקנה דסתרחה, ענת חס ושלום. אז עכשיו זה הלידה הכי גדולה, עם אלה הקושי הכי גדול, והיצר הרע הכי מנסה להפריע ומנסה להסכין אותנו. לקחת את המקום של ההתחדשות, של התמימות. אם נרצה, נגיד שמה שקורה בדור הזה זה כאילו המרה. אתה יודע, כי זה לא ישן כפשוטו, זה כאילו המרה של ההתחדשות הפנימית מהתחדשות חיצונית. זה מה שעושה הסתרא אחרא. הוא מחליף לנו. האדם רוצה להתחדש כל יום, נחזור לדוגמה שאמרתי שהיום האינטרנט מאוד חזק, זה מאוד יושב על הרצון הזה להתחדש. כי זה, כל רגע אתה מחפש משהו חדש. אתה עובר מחלון לחלון ב... בקצב של זה, כי אתה רוצה חידושים. אז הרצון הזה הוא מאוד גדול, מאוד עמוק. אבל לשים אותו שמה, איזה הפסד זה. צריך להתחדש באמת. מה התחלת? שתחיית המתים זה כמו לידה. לא, זה הלידה.
שתחיית המתים זה
הלידה? לא. אני חושב שתחיית המתים זה הלידה השלמה. הגאולה היא לידה, מתחיית המתים, לידה עוד יותר גדולה. זה ההתחדשות הכי גדולה. נורמז פה שהתפילין שייכים למקום הזה של חיים עץ חיים, עץ חיים. אז לפני עץ הדעת. הוא מדבר על זקנה בגלות, אולי גם זה ייאוש מהאפשרות להיגאל. כאילו זה כבר מה שיש. ואז או לוותר על המשכיות היהודית, או להתייאש. נתחדש בזה. כי הבעל דבר, בחינת המן המלך, נקרא זקן וכסיל. כי הוא כופר בחידוש העולם, שמשם בחינת כפירה הזאת חס ושלום. עיקר בחינת זקנה, נשית רעך, בחינת זקן וכסיל. כאילו חס ושלום, עולם הגשמי הזה הוא ישן וזקן מכבר, רחמנא ליצלן, מהידעת, שבשת, או עוקרת את האדם לגמרי משני עולמות. עדי עובד רחמנא ליצלן, משזבן. כי המלך הוא זמת הנחש אמר לחווה, מן העץ אכל וברא את העולם. כמו שפרש רש"י שם שזהו בחינת כפירה בחידוש העולם. ולכן על ידי זה נגזר מיתה שאין הפך החיים, בחינת חיים ארוכים מנה לכנל. ולכן אלו הזקנים שאין בהם שלמות, שאין מוסיפים קדושה ודעת בכל יום, ונותנים ככוח חס ושלום לאלו הכפירות שהם מבחינת מצח נחש. מי זה הזקנים האלו? יכול להיות שזה תליקים שלא אמיתיים, יכול להיות שזה זקנים מחקרים, לא יודע. אבל מה שמע, אפילו שאין מוסיפים קדושה ודעת כל יום, אפילו שהם כאילו צדיקים, אבל בלי ההתחדשות. אם הם נותנים כוח חס ושלום לאלו הכפירות שמבחינת מצח נחש, כמובן בתורה ביום הכיפורים ואת הערבים. אין שם מליקותי תדענה, כי הם בחינה אחת. כי מאחר שאין מוסיפים קדושה ונותנים אחידה לסגנה לסית רעך חס ושלום, על ידי זה חס ושלום מתגברים כפירות הנעל של מצח הנחש, שכופרים בחידוש העולם, שהוא בחינת זקנה דסית רעך רע, כנעל. בכל אופן, ככה רוצה לעצור לומר משהו, שמה עשה עם ישראל לכל אדם דורות? זו הנקודה שדיברנו בהתחלה. זה מאוד מאוד השקיעו באמת במה שהוא דיבר, ללדת, ללדת, ילדים, להקים משפחות. נגיד כאילו עיקר האנרגיות חוץ מ... לשמור מצוות, תורה, האנרגיות נקרא לזה הלאומיות, התבטלו בזה, ברצון ללדת ואפילו ללדת הרבה. קראתי עכשיו כמה מחקרים, מאמרים על מה שהיה ברוסיה, שבדורות האחרונים היה קיבוץ יהודי מאוד גדול. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, כל ה-200 שנה האחרונות. אז בהתחלה באו כמה שבאו. ובשלב מסוים, הרוסים הרגישו שבני ישראל פרים ורבים ושורצים, ונבלו מזה, נחצו מזה, מהכמות. כנראה, החוקר הזה טוען שבכל מקום בעצם זה מה שגרם לגירושים. מהרגע שהמספר שלנו התחיל להיות מבהיל מבחינתם. למרות שהכלכלה שלהם הרוויחה מזה, ודרך כלל מזמינו את היהודים. תמיד גם היה מי שהבין שזה לא משתלם לגרש, וגם התוצאה הייתה שהכלכלה נפגעה מזה הרבה פעמים אצלהם. אבל הם נבהלו מהמספר. אז אחד הדברים היה שהם גזרו שלא התחתנו נגיד נניח עד גיל 25, או אפילו עמדו לגזור. אפילו פעם היה מדובר על 20-22, שלא לפני זה... מה? כן. אז היהודים כל כך נבהלו מזה, שמיד בשבועות שלפני הגזרה, חיתנו את כולם בני 12-13. קראו לזה נישואי בעלם, גם דיונים, שאלות של קידושין, עוד כמה זה וזה. אבל זה היה סיפור כזה. זה כל כך היה... זה כאילו איזה בריאות התבטא פה של עם ישראל, שהוא כאילו... לא לקחת ממנו את הדבר הזה. גם גזרו שיספרו אותם כדי לראות מה המוצא ואיך זה, אז תמיד הם החביאו את המספרים ו... כאילו, על זה היה המאבק. חוץ מזה יהודים לא עשו כלום, לא הפכו לאף אחד, לא... כמו, חוץ מעצם הנוכחות, אבל לא... שום, מדי יוזמה לפגוע. כל העמדה הייתה של קבלת העול מלכויות, וזה... בזה התעקשו. זה מה שעשו כבר במצרים. זה כאילו, בזמן הגלות, הדבר הכי משמעותי זה... עיסוק בפרו ורבו. ולהגיד, וגם זמנים אולי... תמיד נקודת חיים מאוד משמעותית. מאוד... ואגב, ועם ההערה שיש פה להעיר, הוא מקשר פה בין הלידה לבין אמונה, כן? הוא אומר שזה נקודת חידוש עולם, נקודת הבראשית, נקודת האמונה. רואים שיש קשר בין אמונה לבין החשק ללדת, כשיש אמונה שיש ציפייה לעתיד, אז יש גם מוטיבציה גדולה ללדת ולשאת את כל העול שלה שנלווה לזה. כשאמונה חלשה, זה יורד הרבה. זה אמונה בהשם, זה אפילו סוג של אמונה בחיים. כי למה להתאמץ כל כך, לתרוח, להביא נפשות לעולם, אם העולם הזה הוא... זה מעניין, זה דבר שצריך חיון, כי ניקח, נעזוב את עם ישראל כרגע, הוא מושפע, הוא מסודו טוב כמובן. אני אקח נראה את אירופה. אז שם זה כאילו החיים הכי טובים. שם יש בכלכלי, חיים טובים שם יש, במדינות הכי זה. ויש ילודה מאוד נמוכה, יש פחות 100%, הם רובם אפילו בשלילי. לכן יש שם התרבות של המיעוטי וכל זה. אז אני אומר, זה מה שעשית רע אחרי, אני מחבר למה שעשה קודם, שהוא היה רצון להתחדש, אמר הרב מקוצק, בתף ריש, היה צריך להיפתח מעיינות תהום רבה, כמו שכתוב בזוהר. לא זכינו, נמסר לחיצוני. כאילו, עולם היה ציפייה גדולה לחידוש. אבל הפכו את ההתחדשות למשהו חיצוני. כל יום יהיה לך אקשן על המסך. ההתחדשות פנימית, מכאן והלאה, כאילו, אין. אז זה מה שאדם יוצא ללדת. לא, יש סתום תהליכים נוספים שאנחנו לא כך מכירים, יש גם חזרה לאמונה וכן חזרה למשפחתיות, אני חושב שיש גלים כאלה. אבל האמונה, זה לא רק אמונה, זה אמונה בחיים. מהר של החיים, זה מאוד קשור לרצון ללדת. מה? כן, אבל אני לא מנסה לתאר פה משהו בידיעה. זה משהו ביחס הנפשי לחיים. אם כאילו אתה חושב שהחיים הולכים לאיזשהו מקום טוב, אמונה בהשם באופן אמיתי זה זה. החיים האלה הם שווים, יש להם ערך, יש להם משמעות. מי שחי חיים טובים במובן החיצוני, זה לא בהכרח שלחיים יש משמעות. כאילו, יש דרך להפיג את הבדידות, את פחד המוות, את הניכור, את הזרות, בכל מיני דברים שעוטפים. אז אם אלה אין חיוניות באמת. באמת הדרך הכי טובה להפיג את פחד המוות זה ללדת ילדים. כפשוטו. זה לא רק תוצאה של אמונה. זה בעצמו מגדל את האמונה. צריך חיון. כזה קרה להם, אני מודה, אני אפילו לא מבין. מה?
מה ההבדל בין התחדשות פנימית לחיצונית? ההבדל בין קודש לחודש, בכל יש התחדשות חיצונית וקודש. גם בקודש יכול להתחדש.
אני חושב שזה בשני מישורים, כלומר, יש בחינה שהחול הוא יותר חיצוני והקודש יותר פנימי. ויש בחינה זה גם בעמדה של האדם, כלומר, האם ההתחדשות נובעת מדברים שקורים בחוץ, או כאילו מתרשם מהם וכו', או שהתחדשות של הנפש. מה הנפקמינה? הנפקמינה שההתחדשות היא פנימית, אז אתה צריך הרבה פחות אביזרים. צריך הרבה פחות כלים, זה יכול לקרות עם...
יכול להיות כלי ביטוי סובים.
כשזה לא תלוי בחיצוני, אומרת, התחדשות פנימית, ואגב, גם בעולם החול יכולה להיות התחדשות פנימית בריאה. זה מעין מה שיש לילד. מה משמח ילד? מה? ילד שעוד לא גילה את המסך, כן? מה משמח אותו? לא, גם דברים חדשים, אז כל דבר, כמעט כל דבר. לא צריך להביא לו איזה משהו דרמטי. אני זוכר עם הילדים שלנו, שיהיו בריאים, אז... אני מסיים, הבנת שאין הבדל אם אתה קונה לו מתנה ב-100 שקל או ב-10 שקלים. זה כמעט אותו דבר, בשמחה שלו. לפעמים זה הפוך אפילו. כאילו, היחס בין השמחה, זה גם למבוגר נכון, אבל ילד זה מאוד נכון. מבוגר יש לו מודעות, אז הוא רוצה משהו ששווה, אז אם הוא לא שווה, אז... אבל ילד שאין לו את המודעות הזאת...
למה?
מה?
למה ילד הוא...
יש בו איזה תמימות. הוא עוד לא מחושב כזה. הוא עוד לא מספיק למד, הוא עוד לא מספיק מנוסה. והוא מנה חיובי גם. כי כל דבר משמח אותו. עוד לא הסבירו לו שזה לא, תשמע, זה לא מה שווה. לפעמים מרחם עליהם מה משמח אותם, אבל האמת שהם צריכים לרחם עליי. איזה דבר עלוב עושה להם את זה, ולפעמים איזו עוגיה אחת יכולה, לא יודע. טוב, זה... ואני אשמח מזה. יודע שזה כמה זה עולה, כמה קל להשיג את זה, וגם כמה מהר זה נגמר, אתה יודע, זה ראש של מבוגר. הילד הוא... אז אני חושב שילד הוא התחדשות פנימית, כי באמת הצורך שלו בדברים חיצוניים, זה לא שזה לא מתלבש בדברים חיצוניים, אבל ה... הדברים יכולים פשוטים מאוד. הם צריכים כל כך מורכבים דברים פשוטים מסמכים אותו. זה לפעמים אפילו השמחה היא עוד יותר מבפנים. עכשיו תיארתי שמחה של דרך ארץ, כן? שמחה של דרך ארץ, אתה שמח בזה שהשם מזורחת בבוקר, שיש שקיעה יפה, יש אפילו עננים בצבע מעניין, שהירח נראה אחרת מאתמול, כל דבר כזה. סיפורים עפות לפה, עפות, כל דבר כזה מספיק בשביל לעניין ולשמח. אין בית הדברים אחרי זה. התחדשות פנימית זה גם איזה מפגש עם גלי הנפש, החיוניות וכו'. זה...
אולי הדרישה להתחדשות חיצונית, לא קוראים לו בשם הזה, לא קוראים להתחדשות פנימית, התחדשות חיצונית, ואז בוחרים אותך בחיצונית. כי התחדשות הפנימית נראית כלא מתחדשת קצת. דווקא בגלל שהיא פנימית ונשמתית, נפשית, אז היא לא נצבעת בצבעים מספיק צבעוניים, שהחוט נצבע בהם.
היא יותר קשה
לזה. יכול להיות.
אבל יש לך השגה, היא יותר נראית רחוקה. היא נראית יותר מיושנת ויותר
מוכרה. יש תימהון להתחדשות, וההתחדשות הפנימית היא לא מספיק נראית בעין כהתחדשות.
קשה להשיג אותה, זה לא...
ואז יש אמרה כזאת.
כן.
וזו הסיבה לאמרה.
לא ששתי צירים התחדשות ואז בוחרים בחיצוניות
אותה. זה סיבה למה בוחרים.
לצבוע גם התחדשות פנימית ולהראות איך להתחדשות, זה לא דבר פשוט. ללמד את התחדשות
שלו. אתה אומר שצריך לצבוע גם את זה.
לצבוע בכלים של הפנים. כן. אבל הצבע קיים, רק צריך להבחין בו, אתה יודעת להיות עם חוש...
להתרגל לצבע אחר.
יותר קל לבן אדם ללכת, להשקיע, לא יודע, 100 שקל, לקנות משהו, הוא כן מתחדש עם זה, מאשר לשבת עם עצמו ולחשוב איך אני מקדם את עצמי עם משהו. כי זה הוא נפגש עם עצמו.
נו, אגב, הנושא של הכסף זה לפעמים יכול להיות משל טוב, שאתה יכול לפעמים לתרגם לערך כלכלי כל מיני דברים שאתה חושב שאין להם ערך. אני נותן איזו דוגמה ככה מהזה. שפעם ביקשתי עם הרב יהושע טרמפ, חתונה, אז אמר לי שמישהו ביקש לדבר איתו בנסיעה. אז אמרתי לו, טוב, אני לא רוצה להפסיד לו 300 שקל. זה לא, הוא לא שהוא לוקח 300 שקל, אבל זה... בעצם אומר, זה... מה? לא מובן. השיחה הזאת לא שווה 300 שקל. עכשיו, אתה יכול להגיד זה גם לעצמך. שעת פנאי, היא לא שווה המון. שעת פנאי עירנית, היא לא שווה המון. תרגם את זה לכסף, שווה הרבה. שלפעמים, לא רק שאתה לא קונה אותה, אתה מוכר אותה בעד מעט כסף. תתרגם את זה לערך כלכלי, זה קצת מה שאתה אומר, לתת איזה צבע לדברים שהם באמת פנימיים. אם כמה הייתי מוכן לשלם, נגיד, אם נתקלים, נגיד, בעיני בין שכנים, לפעמים נגיד אם אתה רוצה לריב, אז יש סיכוי שבמריבה הזאת תחסוך נניח בשנה 1,000 שקלים. נניח בדיונים איך לנהל את, את הבית, איך לנהל את זה, על מה להוציא, על מה זו. אם תתעקש, תתעקש, תתעקש ותאסוף קבוצה, 1,000 שקלים תחסוך. עכשיו, בשביל 1,000 שקלים האלה אתה מפסיד נגיד 10 לילות של שינה רגועה ועוד יותר ימים של... זה, כמה זה שווה בכסף, אם היית מתרגם את זה לכסף? כמה אדם משלם שיהיה לו מלון בלילה אחד? מלון הוא טוב, זה, עם תנאים כמו בית, כן, עם מגבות, עם יחד, שירותים, הכל נקי ומצוחזך, עם חום אפילו. כמה היית משלם על זה? אתה בשתי לילות כבר חוסר, מקבל בחזרה את הכסף. אז זה לפעמים צריך לחשוב ככה. טוב, קצת צריך לחזור על דבריו, כי הוא עוסק פה בדברים עמוקים. זה שם, זה שם.